שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, ליאור קודנר באולפן. ממשלת יאיר נתניהו הראשונה, קרא יוסי ורטר, לקואליציה המסתמנת. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר. ענת קם, עקבה אחר יאיר נתניהו בשבועות האחרונים, ברשתות החברתיות וברדיו. רפאלה גויכמן הייתה בקבוצות וואטסאפ של פעילי ליכוד, וחיים לוינסון יביא את השטח ואת המדיניות של האבא. נדבר על המשפט, על חילוניות וגם על ג'ורג' סורוס, ואיך כל זה משפיע על העתיד הפוליטי של כולנו. בהמשך, על החורף שלא מגיע. לא כזה קר, אין גשם, ולא נראה שזה הולך להשתנות. נטע החיטוב ועדה סערוני יסבירו למה השלג מתעכב באירופה, ואיך בדצמבר אנחנו עדיין הולכים עם טישרט ומכנסיים קצרים. ולבסוף, גם על הרכילות. האינסטגרם הפך למוקד הדיבור של הסלבס, ובעיקר של כאלה שרוצים להיות סלבס. נברר איך זה עובד עם איתמר קציר, ציל הופמן ועדן יואל.
הפן הפשיסטי, אנטי-דמוקרטי של השמאל, זה ממש מפחיד. ברגע שהשמאל מנצח, זה ממש...
הסיפור נגמר.
זה יכול להיקדם לכיוון של צפון קוריאה. אי אפשר להפסיד לשמאל במובן הזה שזה ממש סוף המדינה על אמץ.
בימין נתניהו עוד לא יש בי הממשלה, אבל אנחנו היום עוסקים ביאיר נתניהו. שלום ענת קם.
שלום, בוקר טוב.
אז לך הייתה דיאטת יאיר נתניהו בימים האחרונים, את עקבת אחריו בכל מקום ובכל זמן?
כן, צריך להגיד ביושר, יאיר נתניהו ואני חסומים הדדית בטוויטר, אז הייתי צריכה למצוא אותה במקומות אחרים. האזנתי לכמה מהתוכניות שלו ברדיו גלי ישראל. משהו שחשוב להגיד, לפני שנכנסים בכלל לתכנים, גלי ישראל זו תחנה ציבורית. היא אמנם מופעלת על ידי זכיין פרטי, אבל היא יושבת על תדרים שמשרד התקשורת מקצה, היא הופעלה במכרז, היא מפוקחת על ידי הרשות השנייה, או אמורה להיות מפוקחת על ידי הרשות השנייה, שלא בפעם הראשונה נרדמת בשמירה. ויאיר נתניהו, שמשדר בה אחת לשבוע, שעה ביום שישי, פשוט מתייחס לתוכנית שלו כאל פודקאסט פרטי לענייני משפחת נתניהו ומשפט נתניהו. זה דבר שצריך לציין. רק ביום שישי האחרון הם דיברו על התביעה של הדס קליין נגד אלי ציפורי, שהוצג כעיתונאי חוקר מוביל חשוב, שעושה עבודה מצוינת. ויאיר נתניהו מדבר על המשפט של אבא שלו, כאילו זה משהו שלא קשור אליו, וכולנו יודעים שהוא כן קשור אליו. הוא מדבר על אבא שלו בתור נתניהו, משפט נתניהו, ממשלת נתניהו. הוא מדבר עליו כאילו הם זרים.
הם הגישו כתב אישום רק בשביל להספיק מהר לפני הבחירות, כדי להפיל את נתניהו בבחירות. עכשיו, בכתב אישום לא הופיע שום ראיות.
עכשיו, זה בסדר שהוא לא פונה אליו כאבא, אבל אפשר להגיד, לפחות מדי פעם, לדבר על אבא שלי, או משהו שיראה שהוא לא מנתח את זה באיזושהי צורה אובייקטיבית או ניטרלית. כן, שם שום אובייקטיביות ושום יומרות לניטרליות.
טוב, למרות שאני לא חושב שמישהו שמאזין לא חושב את זה.
זה נכון, אבל עדיין יש משהו קצת צורם בלשמוע אדם מדבר על אבא שלו כעל משפט נתניהו ומנסה לנתח אותו באיזשהו אופן.
אז תכף אנחנו נצלול לפרטים עצמם. מצטרפת אלינו גם רפאלה גויכמן, שעוקבת אחריו ברשתות חברתיות, וחיים לוינסון מהזווית הפוליטית. חיים, בכלל כן. פוליטיקה, יאיר נתניהו הוא איש חשוב?
הוא איש מאוד חשוב במדינת ישראל. תראה, זו דילמה מאוד קשה, כי מצד אחד אתה אומר, גם אם הוא חשוב, זה לא מעניין אותי. האחריות היא בסופו של דבר של בנימין נתניהו, אנשים בחרו בו או שלא בחרו בו. בסוף האחריות היא עליו, בין אם זה גחמות של יאיר ובין אם זה גחמות של שרה, זה מצד אחד. מצד שני, זה בדומה למשפחת טראמפ, יש פה איזו שיטת ממשל פמיליוקרטיה כזאת, שמשפחה נבחרת ומנהלת את השלטון, וזה לא רק, אתה לא רק בוחר בפתק אחד בבנימין נתניהו, אלא אתה מביא איתו ביחד את שרה ויאיר נתניהו, והם מאוד מאוד דומיננטיים, משפיעים ומשמעותיים. ואתה רואה את זה לכל אורך ורוחב ההתנהלות של נתניהו, גם שהוא היה ראש הממשלה.
אנחנו מכירים גם מבחינת התחקירים, גם התחקיר של המקור עם ניר חפץ. יאיר, מה התפקיד שלו?
שרה, המחלות שלה זה קמצנות, כבוד ואובססיביות לחנופה. יאיר הוא הרבה יותר מסוכן במובן הזה, זאת אומרת, שרה היא אדם בלי אידיאולוגיה. מה שנתניהו יגיד זה קדוש.
היא תמיד אומרת שהיא מאוד ימנית, יותר ימנית ממנו.
בסדר, נו, עזוב אותך, נו, עזוב. יאיר הוא באמת הוא באמת מאוד מאוד ימני, הוא כאילו, הוא אלטרייט הקלאסי, זאת אומרת, הוא שונא זרים, הוא שונא ערבים, הוא... בכל הקונספירציות, כל העולם נגדנו, כל הגלובליסטים נגדנו, ג'ורג' סורוס מנהל פה את המדינה. במובנים מסוימים הוא דומה לבן, יש את ה... יש את ה... זה לא נעים לומר, הבן המטורף של טראמפ, כי עכשיו לא יודעים למי אני מתכוון, אבל זה עם השיער השחור. זה דונלד ג'וניור, נכון?
הוא מרבה לרטווט אותו.
וזה נראה שהוא מחכה, הוא גם... יאיר נתניהו התחיל לצייץ באובססיביות כשהטראמפים נבחרו ב-2017. וזה נראה שהוא ממש מנסה לחכות את דון ג'וניור, גם בסגנון, גם בבוז כלפי הממסד, גם בהתרסה, גם בכל, הוא הרבה 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 יותר קיצוני מאבא שלו, אנחנו רואים את זה כל הזמן בעמדות שהוא מביע בטוויטרו.
אז מה שחיים אמר לגבי את משפחת טראמפ זה מאוד מאוד נכון, אני חושבת שיאיר בהחלט היה רוצה לראות את עצמו כאיזשהו בן אצולה במרכאות או לא במרכאות, כמו שמשפחת טראמפ היא בארצות הברית, הוא בוודאי היה רוצה לראות את עצמו סוג של איוונקה, שהיא ממש הייתה עובדת של הממשל האמריקאי בתקן, אמנם מומצא ומונפץ, אבל בתקן רשמי של יועצת מיוחדת לנשיא.
טוב, חברים שלו כבר עובדים אצל האבא.
חברים שלו עובדים אצל האבא, וזה, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. לזכותם יאמר שהם מאוד מאוד רציניים ויסודיים, ועושים עבודה מאוד מאוד טובה ברשתות. אני כמובן לא מסכימה עם שום דבר שהם אומרים, אבל מעשית הם עובדים מאוד מאוד קשה, אפשר לקחת את זה מהם. ובאמת לעניין האידיאולוגיה, אני חושבת שגם אצל יאיר נתניהו, הימניות הקיצונית האלטרייטית שלו, שבאמת נשמעת כאילו היא חלק מדף המסרים של הפראוד בויז, באמת בענייני הגירה, קונספירציות ודברים כאלה, אני לא יודעת כמה היא אותנטית וכמה היא תכליתית. בסוף מה שאני, הווייב שאני מקבלת מכל מה שיאיר נתניהו עושה, זה שהדבר היחיד שמנהל אותו בחיים זה אבא שלו. המשפט מצד אחד ובלפור מצד שני.
רפאלה, את עוקבת אחרי קבוצות של הליכודניקים, עוד מאז הבחירות, קבוצות רשתות וואטסאפ בעיקר, והדברים של נתניהו הבן מהדהדים שם?
זה לא רק רשתות וואטסאפ, זה טלגרם, וזה איזשהו מעגל מדהים שקורה כל פעם מחדש, איפשהו מופץ מסר, והוא מוצא את עצמו בכל פינה שאתה רק יכול לחשוב עליה, פייסבוק, טיק טוק, טוויטר זה הבית כמובן, אבל...
הוא בדרך כלל לא מתחיל את המסר הזה, אלא הוא ממשיך להדהד מסר קיים, מישהו אחר מציף אותו ואז הוא ממשיך.
כמובן שקשה להוכיח את זה, אבל איפשהו אי שם יושבת איזושהי קבוצה פנימית סגורה מיוחדת, והיא מתחילה... בעצם לייצר את הדף מסרים שהוא מהודהד במלא דרכים.
טוב, אני לא בטוח שזה עובד ככה. חיים, למשל, ברשתות חברתיות בסוף השבוע פרסם תמונות מתחזות, כאילו הבן של יאיר לפיד יושב תחת עץ האשוח, וזו תמונה של יאיר נתניהו, ואז הליכודניקים קפצו והתחילו להפיץ את זה. הייתה דחקה מאוד מצחיקה, אבל עבדה.
הדחקה מצחיקה, אתה יודע, הרשת מלאה בכל טוב, זאת אומרת, יש את אלה שמבינים, ויש את הבובות גרב, שאנחנו לא יודעים מי מפעיל אותם, איך זה עובד, מי היה שם באמת ראשון, האם זה ממומן בכסף הדיבור, שיש איזשהו כסף גדול, כסף זר, שעומד ופשוט עוזר למכונה הזאת, לקחת את כל המסרים, את כל דף המסרים הזה, ולהתחיל להפיץ אותו בכל מקום. דרך אגב, מה שקורה בוואטסאפ זה CSים, בגלל ששם... אין שקיפות, זה לא ציבורי, אתה לא יודע מי נמצא בקבוצות האלה, אני בלא מעט קבוצות, והדברים שאני רואה שם הם מדהימים, כן? גם אתה רואה את התגובות לתגובות.
תדגים לנו?
רץ צילום מסך של איזושהי אמירה, לא משנה מה, אחת הקונספירציות, והם פשוט מתחילים להגיב לזה, אני לא מאמין, וצריך לחוקק, ואהרון ברק, בגללו מערכת המשפט היא ככה, והם עושים לו דווקא, כל יום התיקים מתפוצצים כמובן, כל יום התיקים קורסים, זה פשוט מדהים, זה קהילות שלמות שהתפקיד שלהם הוא להיות שם, לשתות את המסר ולהתחיל לשפוך אותו החוצה.
אז חיים, עץ השוח, זה, ידעת שזה יתפוס מראש, או שזה היה ניסיון...
לא שיערתי לאיזה רמות זה יגיע, זה סתם הייתה איזה בדיחה של שבת, היא קצת יצאה מפרופורציות, צריך אולי לנתח את זה פעם. אבל בהמשך למה שחברתי רפאלה אומרת כאן, זה נכון, זאת אומרת, הכוח של הליכוד זה קבוצת הוואטסאפ, ומה השינוי הגדול התרבותי שיאיר נתניהו עשה באבא שלו? שהוא הבהיר את אבא שלו מאדם שקבוצת ההתייחסות הייתה לצורך העניין עוזי ירד, והוא הקיף את עצמו באנשים מימין, אבל עם איזשהו מנת משכל. הוא הפך את רמי בן יהודה ואולי לב לאנשים הכי חשובים במדינה, ובאמת הקבוצות וואטסאפ האלה, זה רחוק מהעין התקשורתית, כי גם זה בלתי חפיס, אם אתה לא שם, אז אתה לא יודע מה קורה. זה כן קוקייה שאי אפשר לתאר מה הולך שם, אבל זה לא אנשי שוליים. כל הפרינג' הזה, דרך צינור ההזנה של יאיר, מגיע לאבא.
זאת אומרת, הוא שומע מה העם רוצה, ואז הוא מהדהד, איך זה עובד?
כאילו, מה שהעם רוצה, שזה, אם ראינו את זה בפרשת עזריה, שיר נתניהו הפך את דעתו של אביו, כאילו שהסנטימנט העממי הוא עם אלאור עזריה, ולא עם בוגי אלון ועם הצבא. אבל באופן כללי, תראה, האנשים הכי חשובים הם במדינה, זה עולה לב רמי בן יהודה. הם ממליכי המלאכים בליכוד.
שתסביר לנו מי אלה? מי שלא מכיר?
הם אנשים קולניים, נגיד את זה ככה.
הנה בני בגין הבוגד. הנה בני בגין, אתה בוגד במורשת אביך. בני בגין, אתה זקן מטורף שבוגד במורשת אביך. בני בגין, אתה בוגד
במורשת אביך. רמי בן יהודה רק אתמול קיבל צו מניעת הטרדה מאיימת נגד בנה של ליאת בן ארי, התובעת במשפט נתניהו, אחרי שהם באמת הגיעו מים עד נפש והוא השתלח בו בהאשמות שווא חסרות כל בסיס וגם בבוטות מחליאה.
ואתה רואה גם את האנשים האלה מגיעים לכנסת, זאת אומרת, הרי מה זה גלית דיסיטל? זה מישהי שהתחנפה ליאיר ומצאה את מקומה בכנסת. היה איזה אחד, בוריס הפיליצ'וק, שהוא שוריין בפעם הקודמת, לא בפעם הנוכחית, שהוא גם אחד מחבורת אורלי לב, שקיבל את השריון במקום ה-40 וכן הלאה. אתה רואה את החלק בליכוד, את החלק היותר גס, יותר ברוטלי, יותר אלים. הם מכוונים לאוזן של יאיר, הם גם מאמינים שיאיר ידאג להם הרי. בוא נראה איך הסתיים פרשת מינוי גלית דיסיטל לשרה. אני, אגב, בדקתי אתמול, אני מבין שנתניהו פשוט לא מעריך את הכישורי הניהול שלה באנדרסטייטמנט, בניגוד לכישורי החנופה. ולכן אין לו כוונה למנות אותה שרה. והייתה איזו ידיעה בערוץ 14, שנתניהו כעס, למה גלית פונה ליאיר ושרה בנושא? ואני אומר עצמי, למה שהיא תפנה? כאילו, מאיפה הביא את הרעיון המופרך הזה של לדבר עם יאיר יעזור לה? אבל זה ה-go to guy שלה. כי זה האיש המנהל, וזה הטיפוסים שהוא מחדיר פנימה, וזה גם הסגנון. יאיר נתניהו, הוא לא רוצה מחלוקת. הוא רוצה מכות. זה ההוויה שלו. הוא לא רוצה שתחלוק בענייניות על אסתר חיות. הוא רוצה שתגיד שאסתר חיות מופעלת על ג'ורג' סורוס וגונבת כסף מילדים עניים.
אז ג'ורג' סורוס בעת חוזר די הרבה בדברים שלו. מה הוא רוצה ממנו עכשיו?
אז ג'ורג' סורוס הוא באמת שם שמאוד חוזר בדפי המסרים של האלטרייט שיאיר נתניהו כנראה מקבל. אנחנו יודעים במי מדובר. יהודי ניצול שואה ממוצא הונגרי.
מאוד עשיר.
מאוד מאוד עשיר, שמרבה לתרום כסף למטרות פרוגרסיביות. והוא הדמון הגדול של הימין ברחבי העולם, באירופה, בוודאי בארצות הברית. ובאמת כל הסטריאוטיפים הכי אנטישמיים והכי באמת אנטישמיים זולים, האף הגדול והכיעור, זה משהו שמנהל אותו.
טוב, שישראלים בכלל, אם תשאלי מישהו ברחוב, אותם אנשים שגם חיים מזכיר, לא יודעים בכלל מי זה ג'ורג' סורוס.
זה נכון, וזה חלק מעניין, כי אף אחד מהם גם לא יתרח לבדוק, אבל אם יאיר נתניהו יפמפה מספיק פעמים את זה שג'ורג' סורוס הוא הזקן ציון שמושך בחוטים של כל העולם, זה בסוף ישב.
סליחה, קודנר, תיאוריית הדיפ סטייט תפסה.
זאת אומרת, הדיפ סטייט, כדיפ סטייט, כן, אני מזכיר.
סליחה, בקרב מצביעי הליכוד, תעשה סקר, אני אגיד שהרוב המוחלט חושב שאהרון ברק ואביחי מנדלבליט וליאת בן ארי ישבו באיזה מרתף בירה מפוקפק והחליטו להמציא תיק נגד נתניהו, כי הם הבינו שהם לא יכולו לנצח אותו פוליטית, אז אל תתקטנן על הג'ורג' סורוס הזה.
טוב, הוא חוזר על ג'ורג' סורוס, ג'ורג' סורוס, הם לא ידעו מי זה, אהרון ברק הם אכן ידעו, זה גם בשידורי חדשות 12 הם מזכירים את אהרון ברק כמעט כל יום.
אבל המטרה היא לא להגיע ל-100%, אני לא יודע אם כל זה השכבה האינטלקטואלית, כי זה מעליף את המושג, אבל כאילו השכבה האינטלקטואלית של החבורה הזאת היא כאילו מאמינה בג'ורג' סורוס, והיא מתרגמת את המסרים האלה בצורה פשוטה יותר. תיאוריית הדיפ סטייט שיובאה לכאן מאמריקה, כמו תיאוריית ג'ורג' סורוס, עובדת?
אני בן אדם די חילוני, וחוץ מהנושא של שימור חוק השבות, לא כזה שרק יהודים יוכלו להגר למדינת ישראל, כדי שלא ייווצר פה רוב פלסטיני-איסלאמי. שאר הדברים זה בפן היהודי הלאומי, שלא אכפת לי יותר מדי שאר הדברים.
ענת, נחזור לאידיאולוגיה, אז עכשיו מדברים הרבה על החרדים שהשתלטו לממשלה, לא יהיה חשמל בשבת, עוד כל מיני רעיונות הזויים אחרים, אז יאיר נתניהו אותו זה בכלל לא מעניין.
אותו זה לא מעניין, קודם כל צריך לזכור שנתניהו הוא חלק משכבה מאוד פריבילגית, שהעניינים האלה לא נוגעים לה ברמת אורח החיים הפרטי.
יהיה חשמל בבלפור בטוח.
יהיה חשמל בבלפור, יהיה חשמל בקיסריה, יהיה נהג צמוד, תהיה הבטחה.
אבל הוא גם מדבר על עצמו בתור חילוני, זאת אומרת, לא מסתיר את זה.
הוא מדבר על עצמו בתור חילוני, הוא לא מסתיר את זה. מבחינתו, הדבר היחיד שמעניין אותו במדינת ישראל היהודית, זה העניין הלאומי ולא העניין הדתי.
לאומי זה מה, לשיר את התקווה או הדגל? ישראל?
לאומי זה מאוד שמרני בענייני הגירה, אז יאיר נתניהו לא ייפגע מהליכי ההדתה והחרדיזציה שעוברים על מדינת ישראל. אז
טוב,
לא ממש...
אז זה כאילו סותר את האידיאולוגיה שלו.
אז זה לא ממש מעסיק אותו, אבל זה חלק מהעניין. האידיאולוגיה שם היא אדהוקית של מה שמשרת את אבא באותו רגע, ומה שמשרת את אבא באותו רגע זה להדהד מסרים טרמפיסטים, רפובליקנים, גזענים, אורבניסטים. על ויקטור אורבן אגב, הוא מדבר המון.
הכי מצחיק שאומרים על אורבן, שהוא אנטישמי, שונא ישראל, שאני לא צריך לספר לך כמה הוא תומך בישראל ואוהב כן. ישראל. היה בחירות בונגריה כמה חודשים לפני הבחירות בישראל. עכשיו, כמו שעשו פה, התאגדו בנט ושקד וסער, כביכול מימין, כביכול,
נכון,
יחד
לא ביבי,
עם השמאל,
רק לא אורבן.
אז שמה התארגנו כל השמאל, בבחירות, רק לאורבן, יחד עם מפלגת יוביק, האנטישמית, הנאצית, הממש נאצית.
הלבינו אותם.
לא, אבל זה מפלגה נאצית. הם גאים בזה שהם נאצים, הם גאים בזה שהם אנטישמים, הם גאים בזה שהם שונאי ישראל, והם התאחדו יחד עם השמאל כדי להפיל את אורבן.
אגב, סורוס, כי אורבן וסורוס הם סוג של תמונת ראי אחד של השני, שניהם בהונגריה, ואורבן מוצג על ידי יאיר נתניהו כאוהב ישראל גדול ואוהב יהודים גדול, והילד ששם את האצבע בסכר של האיחוד האירופי מלגנות את ישראל וכל הדברים האלה. צריך לזכור שהונגריה היא לא מקום שאנחנו רוצים לשאוף אליו. בודפשט היא מאוד מאוד יפה, אבל בזה זה מסתיים.
צריך לזכור דרך אגב שכל המסרים פה זה יאיר נתניהו. היה איזושהי חשיבה עד כל סבבי הבחירות שהתחילו ב-2019, שנתניהו איזשהו גאון סושל שהוא הצליח להגיע לעוצמות אדירות. בסוף, מאחורי כל העוצמה התקשורתית הצדדית, זאת אומרת, הרשתות החברתיות, מאחורי העוצמה הזאת עומד יאיר נתניהו עם איזושהי חבורה של כמה חבר'ה צעירים שהוא הביא אותם מהשירות הצבאי, זאת אומרת, את אוריך מדובר צהל, יונתן אוריך, שאחר כך הביא את טופז לוק, והם בנו שם איזושהי עוצמה עצומה גם לביבי עצמו, גם לאבא שלו, אבל יאיר נתניהו הוא כאילו היוזם, והוא הדוחה.
ואיך זה עובד ביום יום? מה, יש ישיבות? בזה הוא עובד?
אני לא חושבת. מישהו, אני עוקבת אחרי הפמליה שיושבת במגדל זאב, יש להם שם קומה משלהם, הם בנו שם האימפריה של סושיאל, הם יושבים, וזה כמו סטארט-אפ כזה, מביאים לשם טכנולוגיות, ואנשים שמבינים בכל הכלים הכי חדשים, ומה עובד, ומה טרנדי, והם יושבים שם, ואני גם יודעת שיש איזשהו חדר שהוא רק שלהם, זאת אומרת, עם קודן ממש, לא כולם יכולים להיכנס, שם עושים את הישיבות, ויש להם את הצוות סושל הגדול, שהוא כאילו מתחיל לדחוף ולעשות ולהזיז את הדברים, וכל המסרים עצמם, בתכלס, כל מה ש... גם לוינסון וגם ענת מספרים, זה הכל מפרי מוחו של יאיר, הוא אוהב היסטוריה, הוא הולך, הוא מסתכל על אבא שלו, כל דבר קטן, כל פיפס, שקשור באבא שלו, הוא מצליח למצוא לזה תיאוריות ולחבר את זה ולהמציא את, את כל הטקסטים ופשוט להתחיל להפיץ אותם.
למה צריך את זה עכשיו? חיים, אין בחירות, כבר אנחנו אחרי, עוד שנייה יש ממשלה. נכון שיש משפט, אני לא יודעת כמה זה משפיע על המשפט שם, אבל למה להשקיע בזה כסף זמן?
קודנר, העולם משתנה, אם אתה זוכר, אחד הדברים הראשונים שדונלד טראמפ עשה ביומו הראשון כנשיא ארצות הברית, היה כבר לרג'סטר את קמפיין טראמפ לבחירות 2020. זה איזשהו משהו גם פרוצדורלי, כדי שתוכל להוציא כסף, אבל הבחירות זה לא הסוף. הבחירות זה רק ההתחלה. זה העולם החדש. את ה-24, 7, 365 ימים בשנה, אתה נמצא במוד של קמפיין, וצריך לדחוף את הקמפיין. אי אפשר לבוא חודשיים לפני ולהתחיל לחלחל את המסרים. נתניהו הבין את זה הרבה לפני כולם, ובהיבט הזה, זה עובד. הכל מתנהל כל הזמן בקמפיין.
את נתניהו אבא, אבל איך זה משרת? להגיד גם, יש את המשוגעים פה בצד, החרדים רוצים שלא יהיה חשמל, יאיר ושרה מטרללים אותי מצד שני, ואני המבוגר אחראי?
אני חושב שהוא מאוד אוהב את פוזיציית המבוגר האחראי, וגם יכול להיות שבתוך תוכו הוא סולד מזה, אבל בואו, אתה יודע, זה הכל עכשיו דיבורים. נראה איך תתגלגל לממשלה הזאת, נראה איך הוא יעמוד בלחצים. יש לי תזה אחרת לגבי נתניהו בקדנציה השישית, זה נכון, השישית. אבל בוא, תזמין אותי לפוד שבוע הבא, ונדבר על נתניהו שהקדנציה השישית, יש לי תובנות בשבילך.
אז ענת יאיר נתניהו, בסוף את מצליחה להבין בין הדברים לאיפה הוא חותר, מה הוא רוצה, הרי אבא שלו לא יהיה לנצח ראש ממשלה, כמו שסמוטריץ' אמר, בסוף יש ביולוגיה או המשפט, אז הוא רוצה להיות פוליטיקאי, להשתלב בליכוד, מה האספירציות?
זו שאלה נהדרת, אני חושבת שהוא בעצמו לא ממש יודע, כי למרות כל המאמצים שלו, הוא עדיין נמצא בצל של אבא שלו, ולא פחות גרוע מזה בצל של דוד שלו. השירות הצבאי שלו לא היה משמעותי. המרכז הבינתחומי הרצליה, עם כל הכבוד, זה לא MIT. שום דבר ממה שהוא עושה ומשיג לא מתקרב להישגים של אבא שלו.
טוב, למרות שאולי בפריימריז בליכוד היה דווקא מתברג, לא?
ייתכן שבפריימריז בליכוד הוא היה מצליח להתברג כי ההמונים מתים עליו. הוא מצליח לעשות עליהם איזה רושם שבאמת מאותו פס יצור של כמה יפה הוא מדבר אנגלית, אז יאיר נתניהו מצליח מאוד מאוד להרשים את ה... חבורה ליכודניקית הפחות אינטלקטואלית, נגיד את זה ככה. אבל הטרגדיה זה שאני לא בטוחה שזה מה שהוא רוצה. הוא מאוד מאוד מנסה להתמצב בצורה מצד אחד מאוד אליטיסטית, של תראו אותי, אני משכיל, ויש לי תעודת לעם, ולמדתי פה, והייתי שם, ועשיתי שם, וקראתי ספרים, ונפגשתי עם שואי עולם וכל הדברים האלה. אבל בסוף האליטה הזאת מקיאה אותו ודוחה אותו, אז הוא נאלץ להסתפק באמת בפירורים של, של רמי בן יהודה ואורלי לב, אבל הוא לא אוהב את זה, הוא לא רוצה את זה, והוא תקוע בין המועדון שהוא רוצה להשתייך אליו ולא מקבל אותו, למועדון שמקבל אותו והוא לא רוצה להשתייך אליו.
טוב, האם יעזרו לו להיבחר בסוף במרכז הליכוד או בפריימריז?
אבל אז הוא יצטרך לעבוד, וזה משהו הכי שונא.
ביומני ניר חפץ שיצאו החוצה, כל הזמן התייחסויות ליאיר נתניהו. בסוף ניר חפץ, כשהוא הגיע לפני יותר מעשור לעבר מידיעות אחרונות לנתניהוז, הוא מצא את עצמו מדברר בעצם את שרה ואת יאיר. ומהשיחות כל הזמן עלה שהדחיפה, אני מדברת על לפני עשור, הרבה לפני שהיינו בתרלולי בחירות, ששרה כל הזמן אומרת, הוא נותן את הרעיונות, תראה איזה גאון הילד, הילד גאון, איך הוא מבין בפוליטיקה, הוא כל הזמן נותן לאבא שלו רעיונות טובים, והיא רוצה מאוד לדחוף את הילד של הפנימה. והיו את השמועות האלה ב-2019, כשהכריזו על הסבב הראשון של הבחירות, שהוא מתמודד בפריימריז. זה היה לדעתי איזושהי דגימה כזאת, לראות איך יגיבו. ולא הצליח, אבל יש, כמו שגם חיים אמר קודם, שאיזשהו ניסיון להסליל, במרכאות, את הילד פנימה, כי מה עוד? מה עוד הוא יכול לתת לעולם? מה יקרה אחרי בלפור?
זה יהיה כמו בני בגין?
זה כמו פרי סילטון. ההבדל המרכזי בין האב לבין האב, הוא אדם מאוד חרוץ, הוא עובד מאוד קשה. אתה התרשמת שיר נתניהו הוא אדם שבנוי לעבודה אינטנסיבית. תראה, להיות חבר כנסת זה עבודה, זה הרבה שעות, לפעמים תקוע בכל מיני פיליבסטרים כאלה.
אני חייבת להגיד שהוא עובד, הוא כותב באייס, יש לו תוכנית רדיו, זאת אומרת, אני...
זה לא עובד, זה...
עשיתי מרחאות עם האצבעות, כן, עובד.
רפאלה, מכיוון שגם אני יש לי תוכנית ברדיו, וגם אני כותב טוב בעיתון, זה לא עבודה.
לא, אבל אתה מתפרנס מזה יפה, הוא חי עם ההורים בבלפור.
לא יודע, אתה יודע, אולי אם ישימו לו בכנסת איזה מיטה ענקית ויוכל לעשות את ההצבעות מהמיטה ולהמשיך לצייץ, אז אולי יהיה חבר כנסת. בוא, זה לא אדם של עבודה.
טוב, ענת קם, חיים לוינסון, רפאלה גויכמן, תודה רבה.
תודה.
תודה.
מי שלא שם לב, בסוף סוף דצמבר, ודי חם, אנשים בסוף השבוע הסתובבו במכנסיים קצרים, וגם פה במשרד לא ממש באים עם בגדים של חורף. שלום נטע הכי טוב.
שלום.
זו הכתבה שלך במוסף הארץ, שמה אומרת חורף כבר אין ולא יהיה?
כן, מותו של החורף. כתבה הייתה די מדכאת לעשות אותה, ואני מניחה שגם די מדכאת לקרוא אותה. בעצם ההתחממות הגלובלית כבר כאן ועכשיו. תמיד נהוג לדבר על 2030 כאיזה נקודת מפנה, או 2050 אתה יודע, החסם, אבל בעצם אנחנו ב-2022, וההתחממות הגלובלית כבר מתרחשת, ובעוד שכולנו מפנים את תשומת ליבנו לקיץ המהביל, וכמה הוא נהיה חם יותר, וימי חמסין וימי שרב, בעצם לא הבחנו שהחורף הלך, נכחד, התפוגג, התמוסס, הרבה הרבה יותר חם, הוא מגיע בשלב הרבה יותר מאוחר. יש אומנם אותה כמות גשם, תכף הדס אהרוני תסביר על זה, אבל בפחות ימים, כלומר יש לנו הרבה פחות ימי גשם. אנחנו יודעים שהאזור יתחמם במעלה וחצי, עוד סופים שאנחנו נגיע ל-4.5 מעלות בממוצע. אבל ההשפעה היא יותר משמעותית על החורף, כלומר שהחורף פחות קר מאשר על הקיץ. זאת אומרת,
12 מעלות אלא יש 18, ואז בממוצע זה מסתדר.
בדיוק. הממוצע הוא סופר גם את ימי החום וגם את ימי הקור, וההשפעה יותר משמעותית היא על ימי הקור שהם פחות קרים.
אז למה זה כזה נורא? אבל אנשים לא מתים מקור, זה נחמד ללכת בחוץ, נחמד גם ללכת עם חולצה קצרה.
נכון, אז אני הרבה חובבי קיץ סביבי, וכל פעם שהם אומרים את זה, אני נחרדת, כי לא, זה נורא.
את חובבת חורף.
בדיוק, גם אני חובבת חורף, וגם זה באמת נורא, זה נורא לחקלאות. ראיינתי בכתבה את בתמי סורק, היא חקלאית, והיא מספרת שהם מתמודדים שם עם מחלות של הצמחים ועלים שהם לא הכירו קודם, עם מזיקים שמגיעים בעצם מהדרום, כי עכשיו האקלים במרכז הארץ הוא חם כמו הדרום, עם כך שאין לילות קור, שהפירות חייבים את לילות הקור האלה כדי להבשיל. היא מספרת על חורף לפני שנתיים שפשוט לא היו לה פירות למכור. וזה נורא, כי יש לזה המון השלכות עתידיות גם על משטר המים וגם על השכנים שלנו, ירדן, מצרים, לבנון, סוריה. כל המדינות האלה חוות בצורות מאוד מאוד קשות, מה שגורם לערעור הביטחון הגיאופוליטי, ואת כל זה אנחנו נרגיש גלי פליטים, אנשים מתים בצמה, באמת דברים מזעזעים ומדכאים, עצוב.
מי שמצטרפת אלינו עכשיו היא פרופסור הדס סהרוני מאוניברסיטת תל אביב, את חוקרת את הנושא הזה, אז לאן נעלם החורף?
אז קודם כל אני רוצה לתת טיפה אופטימיות לצד הפסימיות הקיצונית של נטע. ואני אומר שבואו לא נשכח לאן משה רבנו הביא אותנו. אנחנו באזור גבולי בין האזור היבש, בין המדבר, לבין האזור הממוזג. כך שהאזור הזה גם כך נתון לתנודות בין שנתיות מאוד גדולות. כבר בספר עמוס כתבו על פרקי יובש באמצע החורף.
את אומרת תמיד היה חם וימשיך להיות חם.
רגע, אני מתחילה לדבר קודם כל על גשם, ומבחינת הגשם אני צריכה לומר שההשתנות בין שנה לשנה היא מאוד גדולה. ובואו נראה את 4 השנים האחרונות, שהיו שנים ממש טובות. פרט לשנה אחת שהייתה בממוצע, 3 שנים ב4 השנים האחרונות היו מעל הממוצע. ירד יותר גשם מהממוצע. כלומר, איפה נעלם החורף? נכון שלפני זה היו 3 שנים יבשות, תנודות של שנים יבשות ושנים גשומות אנחנו מכירים פה באזור הגבולי הזה, ולכן גם מגמות השינוי, כמה שאנחנו אומרים נורא וכולי, הן לא מובהקות סטטיסטית, אבל כן רואים אותן בטבע. כי כאשר נוסף לזה גם ההתחממות, יחד עם ההתחממות יש גם יותר התעדות, יעילות הגשם הזה יורדת, ולכן אנחנו רואים פחות שפיעת מעיינות, בעיות באקוויפרים, במי התהום, בעיות בצומח הטבעי, בזרימת נחלים. למזלנו, אנחנו פה בישראל לא נמות בצמא, ואנחנו גם דואגים לשכנים שלנו בנושא המים על ידי התפלה. נכון שהטבע כן נפגע. עכשיו, זה דבר ראשון וחשוב. אז השינויים האלה גדולים, והסיכוי אחרי 4 שנים גשומות, ולו מבחינה סטטיסטית, לעוד שנה גשומה, הם נמוכים, ואנחנו רואים גם איך התחילה העונה הזאת עם הדצמבר. עכשיו, מה שאני רוצה לציין, ונטע בהתחלה אמרה, שכחנו את החורף. החורפים אצלנו לא התחממו משמונות ה-70, אז פרצה ההתחממות הגלובלית בצורה בולטת, והקיצים התחממו הרבה יותר מהחורף, וכבר בשנות ה-70. החורפים שלנו התקררו עד שנות ה-90 של המאה ה-20, ומאז התחיל להתחמם. עכשיו, יש את הנדנדה המפורסמת והמאוד מעניינת בינינו לבין אירופה. ואת הנדנדה הזאת אנחנו חווים בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, כשבאירופה במקביל יש גל קור מאוד קיצוני, האוויר הקר מגיע אליהם, ואנחנו נמצאים בחלק החם.
אז למה זה קורה? למה בלונדון יש פתאום שלג שלא אמור להיות, ופה הולכים עם טישרט?
פה הולכים בטישרט השנה. בואו נזכור שבדצמברים האחרונים, גם ב-2015, גם ב-2013, דצמבר הנוראי שהיו בו שלגים בירושלים, הנדנדה הזאת קשורה בשינויי האקלים, ואחת התיאוריות אומרת שבגלל שקווי הרוחב הגבוהים מתחממים יותר מקווי הרוחב הנמוכים, והזרימות לאורך קווי האורך המרידיונליות, מה שאנחנו קוראים, נחלשות ואיתם גם זרם הסילון, הדבר הזה כנראה גורם להתקבעות של מערכות, שמערכת מסוימת נמצאת מעל אזור מסוים יותר זמן, וברגע שהיא שוהה יותר מעל אותו אזור, לדוגמה, האוויר הקר שמגיע לאירופה, ומגיע עוד ועוד אוויר קר, הוא מקרר יותר ויותר, וראינו שאפילו בהולנד שלא חובה שלג, ולונדון שלא חובה כמעט שלג, חווים קור קיצוני, ואנחנו במקביל מקבלים את החום. זה לא אומר שלעתיד לא יהיו לנו גם אירועים קרים, אבל השילוב של ההתחממות של החורף, שהיא משמעותית, יחד עם המגמות החזויות לעתיד בכמות הגשם, ואני אעיז ואומר שאני חוששת שהחורף הזה עלול להיות חורף יבש, בהחלט מסמן משהו לסביבה ולאזור שלנו.
דרך אחת שהחוקרים בכתבה הסבירו לי היא שבאמת הקור נתקע באירופה ולא יורד דרומה, ודרך אחרת שהסבירו לי שגם היא ציורית, זה שהמדבר עולה צפונה. אז בעצם ככל שהמדבר עולה יותר ויותר צפונה, ביותר ויותר מקומות בצפון מרגישים מזג אוויר חם. עוד נקודה מאוד חשובה. השריפות מתרחשות בעונות המעבר, בסתיו ובאביב, כי אז הצמחים הכי יבשים והם נדלקים בקלות, ובעצם העונת מעבר, אם פעם חשבנו ששריפות זה בעיקר בספטמבר נניח, אז עכשיו פתאום בנובמבר, בדצמבר, השריפות הכי גדולות של השנים האחרונות, השריפה בקרמל, השריפה בירקה שהייתה, הן כולן היו בנובמבר ודצמבר, עונות שבכלל לא הכרנו כעונות דליקות. מה שאומר שגם כל מערך קיבוע אש צריך להתכונן עכשיו לחצי שנה של שריפות, להגדיל את כוח האדם, צריך להתכונן לזה. המדינה צריכה להתכונן לסיטואציה הזאת.
על פי המודלים, החורף צפוי להתקצר, והקיץ צפוי להתארך, ומעבודה שפרסמנו לפני שנה, הראינו את השינוי הזה, את המגמה הזאת שעונות המעבר הפחתה בכמות הגשם. במרכז החורף אפילו הייתה עלייה מסוימת, אבל ירידה במספר ימי הגשם, ומכאן עלייה בעוצמת הגשם, שמשפיעה בעיקר באזורים מאוכלסים במישור החוף, באזורים העירוניים, שגם האדם שינה את הנוף, סלמת בטון ומלט, במובן הזה, היא מאוד בעייתית לפוטנציאל שיטפונות.
כי פשוט הגשם לא יורד למטה, לא מחלחל.
פחות חלחול, יותר נגר לי. למרות ההתייבשות החזויה, חייבים להתארגן לשיטפונות עוצמתיים יותר, וראינו את זה באירופה, לצד הבצורות, גם יותר שיטפונות.
אז הזכרנו את ההתפלה שלכאורה פתרה פה את הבעיה, זה היו תסריטי האימה לפני 10-20 שנה, לא יהיה מים, יהיו מלחמות מים, זה כבר לכאורה מאחורינו, אז יכול להיות שגם זה צריך להתרגל, החורף מתקצר, זה החיים וזהו.
אם אתה רוצה נקודה אופטימית, אז ישראל היא בהחלט יכולה להיות האורים והתומים של התמודדות עם אקלים חם, מעט מים ויובש. אנחנו ממש מצטיינים בזה. אנחנו המצאנו את הטפטפות, שזה ממש טפטוף במיוחד בדיוק של הטיפה הרצויה אל השורש וההתפלה. אנחנו אלופי ההתפלות, אנחנו משתמשים בהכי הרבה מי קולחין, שזה לחקלאות, ומים מותפלים, שזה לשתייה. אנחנו בהחלט למדנו להתמודד עם זה. התנאים הקשים פה הביאו אותנו להתמודדות טובה, ואנחנו בהחלט יכולים ללמד את העולם לקראת זה. אבל השאלה אם אנחנו רוצים להתמודד עם זה, או לפתור את הסוגיה הזאת, או לפחות להאט את התהליכים האלה, זה גם עלה מהכתבה. כולנו ידענו שזה יגיע. זאת אומרת, כל החוקרים חזו את הדבר הזה, אבל הם חשבו שזה יקרה עוד 10 שנים. התהליכים הרבה יותר מהירים ממה שחשבנו, וזה מה שמאוד מטריד ומדאיג.
עבודות אחרונות מראות שהיינו בתת הערכה לגבי קצב השינוי. קצב השינוי עולה גם בהתחממות, בעיקר בהתחממות, וכנראה גם במערכות גשם, באירועי קיצון, שהם המעניינים יותר מעבר לממוצע, ולכן חייבים להיערך גם מבחינת הסתגלות לשינוי עצמו בשטח, ובעיקר גם למנוע התחממות יותר גדולה על ההשלכות הקיצוניות שלה.
אירועי קיצון, רק נסביר, שיהיה פשוט נורא נורא קר פתאום כמה ימים, או נורא נורא חם כמה ימים, או פשוט גשם מטורף שמציף את הכל, נכון?
גם וגם, אירועי קיצון הם גם גלי חום, הם גם גלי קור, והם גם אירועים של פחות גשם או גשם עוצמתי, פרקי יובש בלב העונה הגשומה, גם הם מאוד מאוד חשובים, ואם הזכרת שריפות, ברגע שיש פרק יובש ארוך בלב עונת הגשם, זה גם פוטנציאל לשריפות בתוך עונת הגשם. כך שהדברים האלה, אירועי קיצון, הם מסוגים שונים וחייבים להיערך אליהם.
אז אם דיברנו עד עכשיו על החורף, בוא נדבר על הקיץ, אז הקיץ הולך להיות עוד ועוד ועוד יותר חם, עד שנגיע ל... כמו במדבר, לא נוכל פשוט לצאת מהבית, נשב כל היום במזגן?
בואו נזכור שיש הבדל גדול בין מזג האוויר במישור החוף, שם אנחנו סובלים מחום, לא קיצוני כמו בפנים הארץ, אבל מלחות גבוהה. הנוחות הטרמית שלנו, עומס החום מורכב גם ממרכיב הלחות שהוא מאוד קריטי, והשילוב הזה יהיה חריף יותר, קיצוני יותר.
זאת נרגיש רטובים כל הזמן.
בדיוק, ובאזורים הפנימיים הרבה יותר חם, עם טמפרטורות קיצוניות וגלי חום שהעשור האחרון הראה שגלי חום בקיץ באזורים שלנו, בישראל, באזורים שונים, בהחלט גברו מאוד. והדבר הזה, הפתרון הוא לא רק מיזוג אוויר או בגדים יותר קצרים. צריך לטפל בבעיה. למשל, פרויקטים של הצללה במרחבים העירוניים, כדי שאפשר יהיה לנצל את השטחים המגוננים, את השטחים, אנחנו צריכים את המרחב הציבורי, אנחנו לא יכולים להיסגר בבית, את זה גם הקורונה לימדה אותנו, ולכן יש הרבה מאוד פרויקטים היום, ושוב, בחלק האופטימי, של איך לשפר את איכות החיים במרחב הציבורי, בחוץ, אנחנו צריכים לעשות את זה.
נטע, אנחנו מדברים הרבה על משבר האקלים, אבל זה משהו שכבר קורה עכשיו, כדי שזה לא יהיה עוד יותר גרוע בעוד 20, 30, 40 שנה, מה צריך לעשות היום?
וואו, צריך לעשות הרבה מאוד דברים, קשה לדבר על זה עם הממשלה הזאת, כי יש כל כך הרבה מה להתמודד, אבל יש מה לעשות בהחלט. אנחנו צריכים קודם כל לבנות את הערים שלנו בצורה הרבה יותר חכמה, שתאפשר באמת לקלוט מים שמגיעים בכמות כל כך אדירה. אנחנו צריכים לטעת הרבה יותר עצים. אנחנו צריכים להפחית שריפה של פסולת שמעלה את גזי החממה ומחממת ממש את כל האזור. אנחנו צריכים לחבור למדינות אחרות ולעבוד יחד איתן על הפחתה, לעבור תחבורה ציבורית, הפקקים פה, גם הם מעלים את הטמפרטורות ב-4 מעלות. פקק תנועה מעלה את הטמפרטורה ברחוב ב-4 מעלות.
זאת אומרת, הילון עומד, הכל עומד ממש ברחובות ליד זה פלוס 4 מעלות?
כן.
היה 30, נהיה 34?
כן, לגמרי. ואם אתה למשל נוטע עצים, אתה יכול להוריד את הטמפרטורה באותו רחוב ב-2 מעלות. יש הרבה דברים שאפשר לעשות כבר כאן ועכשיו, הם לא מאוד יקרים, הם לא מאוד מורכבים, צריך רק רצון ואיזושהי מדיניות שהיא מודעת לדבר הזה ושהיא בכלל מתחשבת בו. צריך גם משרד להגנת סביבה יותר חזק, עם יותר משאבים, עם יותר פקחים שמפקחים על מזהמים.
ולזכור שלכל אדם, מילד צעיר ועד בוגר, יכולה להיות תרומה בהקטנת טביעת הרגל הפחמנית שלו. ועל ידי זה נצרוך פחות אנרגיה, נייצר פחות אנרגיה, נקטין את ההתחממות כל אחד מאיתנו יכול לתרום, לא רק המדינה, העיר וכולי, אלא השילוב של כולם ביחד.
אז לזה אני רוצה להוסיף שכל אחד מאיתנו יכול לתרום בצורה הכי הכי פשוטה, וזה פשוט להימנע. להימנע ממה? מאכילת בשר, בשר אדום, זה הדבר הכי מזהם שבן אדם יכול לצרוך. אפילו יום אחד בשבוע של מניעה של הדבר הזה יכול לעזור מאוד 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 להפחתת ההתחממות הגלובלית, לפחות אובדן של שטחים פתוחים ששומרים עלינו מההתחממות הגלובלית ומקררים את העולם. זה מאוד קל, ממש קל.
פרופסור הדס אהרוני ונטע אחיטוב, תודה.
תודה לך.
אנחנו סוגרים ברכילות, כמו במקומנים של פעם, זה מופיע בעמודים האחוריים. שלום איתמר קציר.
שלום ליאור.
אז שלחנו אותך לבדוק מה קורה ברכילות בימינו, וזה all over.
זה all over, זה כל הזמן, זה בכל מקום, ובאמת יש הרבה מה להגיד על זה, כי הרבה השתנה.
יובל נוח הררי אמר שהרכילות זה מה שמחזיק אותנו בחיים והופך אותנו לאנושיים, אז איפה אנחנו רואים רכילות ומה זה בכלל?
אנחנו באמת רואים אותה בכל מקום, ועוד מעט נדבר על כמה בכל מקום, אבל גם זה משהו שאנשים עושים מאז ומעולם לרחל. וגם יש בזה המון ממה שאנחנו היינו רוצים לדבר עליו, אבל לא מודים בזה. נדבר גם על זה עוד בהמשך. הכל מעניין שם, ואפשר להגיע שם לסיפורים נורא אמיתיים, וגם, שוב, הקווים, אני חושב, מאוד התשתשו בין מה נחשב רכילות ומה נחשב עיתונות. הרבה פעמים אומרים לי, מה, אבל הכותרת לכתבה שלך צהובה, ואני אומר, לא, היא לא צהובה, זה פשוט מה שמעניין, זה באמת באמת מעניין.
אז מה הבחנה, אבל באמת?
אין הבחנה אחת, הכל באמת, כאילו, כמו שהרכילות בכל מקום וטסה לכל הכיוונים, אז גם ההבחנות על המקום שהיא תופסת בחיים, והמגמות שקורות בה, יש כאילו דברים שנראים על הנייר סותרים שקורים. אתה יכול להגיד מצד אחד, גוף התקשורת הרכילותי הכי גדול בישראל היום, לפחות באינסטגרם, זה ישראל בידור, שמצד אחד לדבר פה על, על מגדר ועל מיניות ועל ייצוגים לקהילה טרנסית ולהטאבית, זה כמו כאילו זה כלום הכי קזואלי. מצד שני, זה עיתון לא עיתון, זה לא עיתון, גם על זה אפשר לדבר, שלוקח אג'נדה נורא ימנית, ביביסטית אפילו, ולא מתבייש בזה. זה כאילו, ואתה אומר, על הנייר, מה הקשר?
טוב, שם הקהל.
שם הקהל, אבל זה מטורף שהקהל גם שם וגם שם, ונותן לזה ביטוי. זה, למי שלא רואה את האינסטגרם שלהם, זה יכול להישמע סותר, אבל זה הכי לא סותר.
טוב, תקשיבו, אני נגמרת. אורטל אמר, פרסמה לראשונה תמונה של הבן שלה. עכשיו יש לי שאלה אחרת. מחר עובדים כרגיל?
מה שקרה, זה שאחרי החשיפה של תו פרינס תבורי, בגלל שהיא באה כאילו כל כך כזה long awaited, וחיכינו וחיכינו וחיכינו, כשהילד נחשף זה כבר לא היה מאוד מרגש.
אז מישהו יצטרף אלינו עכשיו, הם שניים, עדן יואל וציל הופמן, הם מגישי הפודקאסט כמעט מפורסמים, שלום.
אהלן.
אז מה זה אומר כמעט מפורסמים?
זה אנשים שהם לא מפורסמים.
ורוצים להיות מפורסמים.
כמונו.
הם קצת בשוליים של הפרסום, וגם אנחנו מעצבנים, אז אנחנו רוצים לרפרר לסרט, כי אנחנו באמת מתעסקים כל הזמן בעניין הזה של תרבות ההרצה, ולאן היא הולכת וכמה היא רחוקה. אז ככה, כפל משמעות.
אז מה זה, הכל בית המלוכה הבריטי זה הרכילות של ימינו, או גם אותם סלבס מפורסמים או חצי מפורסמים באינסטגרם?
זאת אומרת, תלוי את מי אתה שואל. אנחנו, אני חושב שכשהתחלנו את הפודקאסט לפני 3.5 שנים, ברדיו תל אביב, אנחנו ניסינו מאוד באמת לעשות את התמהיל הזה, שאני חושב שהרבה עיתונים, הזכרתם פודם מקומונים, אני חושב שהרבה גופי תקשורת מנסים לעשות את הגבוה ונמוך, אז גם אנחנו בהתחלה מאוד מאוד רצינו שזה יהיה כאילו
הייברו או לאוברו.
ביקורות על סרטים של טרנטינו. אבל עם הזמן, ובטח כאילו עם הקשבה קצת למאזינים שלנו, ותכלס גם מה שיותר מעניין אותנו, זה באמת כאילו סיפורים אנושיים, וסיפורים אנושיים מחול הם אחלה והם מאוד מעניינים, אבל הם לא מעניינים כמו הסיפור שמגיע כאילו מהחצר האחורית, מהבית שלך, עם שמות שאתה מכיר.
מה, אייל גולן?
אני חושב שאפילו אייל גולן זה כבר כאילו קצת גדול מדי.
לא, זה במקומות הרבה יותר קטנים, וגם הישראלים מאוד אוהבים לצרוך מקומי. זה לא מעניין אותם. לצורך העניין, אגב, גם בית המלוכה, אני הייתי עורכת מקו סלבס כמה שנים טובות, זה כאילו, זה היה עובד, אבל זה לא מעניין אותם כמו שעניין אותם, המודחת השלישית בעונה שביעית של הישרדות, תייצר הרבה יותר עניין ואימפקט וכניסות לאתר, מאשר הסלבס הגדולים. לא על הבגידות או דייטים.
אפילו לא חייבים שזה יהיה איזשהו אירוע
משמעתי. ממש, אברי די, וגם כמובן שככל שסלבריטאי הוא נמוך יותר במדרג, אז כמה שהוא שומר על עצמו, וכמה שהדברים שהוא מסתבך בהם הם יותר ויותר זולים ונגישים, אז זה גם מייצר איזשהו עניין בלתי פוסק בסביבו, ואם מי שפותח את עמוד הבית של מאקו, יכול להרגיש כאילו, זה החברה הישראלית, זה מה שמעניין אותם. עיניו בובלי לוקחת על עצמה חצאית, זה נושא שמסעיר אנשים יותר מכל פרשת אייל גולן, וגם עדן וגם אני הכרנו יחד באוניברסיטה בחוג לספרות, ותמיד, והתיאוריה שלנו...
עכשיו את בגבוה.
אז זה, אני אומרת, הבאנו את זה עם עצמנו, אבל היינו תמיד אומרים, תרבות פופ, היא משקפת את מה שבאמת קורה. זאת אומרת, להתעסק בזה זה לא רק להגיד, או, איזה בריחה לבידור והנאה. לא, אם אתה רוצה לדעת לאן הישראליות הולכת ואיזה ערכים היא מקדשת, תפתח את עמוד הרכילות, יכול להיות העמוד האחרון, יכול להיות הסטורי באינסטגרם, ותקבל מושג די ברור לגבי איזה עקרונות ואיזה ערכים ואיזה תמורות.
אז לאן אנחנו הולכים?
לאן אנחנו הולכים? אני חושב שאנחנו כבר הלכנו המון. זאת אומרת, יש משהו שעדן אמר בכתבה שמאוד אהבתי, על הלא מודע של התרבות, שהוא מצוי ברכילות. אני חושב שהלא מודע הזה אף לפרונט, אבל על 200 כמש. כי היום, באמת, בגלל שהאינסטגרם ייתר קצת את היחצנים, ובאיזשהו מובן שינה את התפקיד של הכתבים, כי יש קשר הרבה יותר ישיר בין סלב לקהל שלו.
זאת אומרת, הוא מעלה בעצמו את התמונה של עצמו?
כן, הוא מעלה
בעצמו. ומגיע לקהל.
נגיד, היום נחשפתי באיחור לסרטון של אנג'ל ברנס, נדמה לי, שמצלמת שוטרים שנכנסים אליה הביתה.
יש לי משטרה בכתב, הם לא רוצים לי להתלבש! יש לך! תנו לי מהחדר! תנו לי מהחדר, אני רוצה לך לבגדים!
עכשיו, פעם זה היה אייטם רכילותי שהמפורסם או המפורסמת לא היו רוצים שיתפרסם אליהם. היום היא העלתה את זה אליה וזה נהיה ויראלי דרך האינסטגרם שלה, דרך האינסטגרם של ישראל בידור, דרך סוויסה. זאת אומרת...
זאת היא מעלה ואחרים מעדדים את זה וזה מגיע לעוד אנשים.
כן, והחשיבות של מי פרסם מה היא כמעט לא רלוונטית יותר. העובדה שישראל בידור, גוף הרכילות הכי חזק באינסטגרם, אומר, ודוד סער אמר לי את זה ברעיון, דוד סער הוא מנהל את העמוד הזה, הוא אמר לי, אנחנו לא גוף עיתונות. לא מעניין אותם אתיקו עיתונאית, לא מעניין אותם פרסום ראשון או שני. הם מגפון לחדשות הרכילות והבידור, ולכן משהו בקשר הישיר הזה, שכאילו מדלג על העיתונות ועל היחצנים, הוא שינה את כל מה שחשוב ואת מי שמעניין, ודבר שצליל אמרה, ואולי תרחיב עליו, זה שמה שחדש מעניין יותר ממי, בגלל זה גם הפודקאסט כמעט מפורסמים, מתעסק, אני מניח, בדברים האלה.
נכון, כי לספר את אותו סיפור, בסוף זאת ביצה א' מאוד מאוד קטנה, יש גבול לכמות הסיפורים והמסוכרים שאנחנו יכולים להתעסק בהם, וגם לכמה קהל מעוניין לצרוך.
שכמה זה 100 איש שכל הזמן חוזרים אליהם זה, או יותר?
כן, וגם אתה אומר, הגבולות גם הם מאוד מאוד ברורים, יש גבולות מאוד שמרניים בתרבות סלבס. אף אחד לא יסקר פה בגידות, אף אחד לא יסקר פה סמים, אלא אם כן מישהו בא וחושף את זה, ואז אתה כבר מבין מה המניע מאחורי זה.
בגידות יש בלי שמות, אתה נכנס לוואלה, יש זאת שכבה
שמות,
עם
נכון?
זה.
בלי שמות, כן.
אני לא חושב שכלי תקשורת מטעם עצמו יפרסם בגידה עם שם, עם... זה לא יקרה.
למה? כי אמרת, האתיקה נגמרה, אז למה לא?
הם יהדהדו ברגע שהמפורסם פרסם, זה סבבה.
זה כאילו... אפילו לא אתיקה, אין אף גוף תקשורת שיכול לעמוד בתביעה כזאת.
כן, אין לא אף גוף לא משתלם.
זה לא דיילי מייל, אין להם את הכספים שאומרים, בואו נפרוץ לאנשים לטלפונים ונעשה מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו כאלה חזקים ונשענים על כסף. כאילו כולנו יודעים מה מצב העיתונות. או התקשורת, השם החדש.
כן. וגם זאת אומרת, בטח בזירה שהוכיחה שוב ושוב, שאתה לא חייב את הסיפור הכי צהוב, הכי מעניין, הכי מסעיר, וגם סיפור טוב שהוא כאילו... כעורך או ככתב, היית נותן לו 80, אבל אתה רואה שהוא תופס תעודה, וכאילו אנשים מגיבים עליו מדהים, למה לי?
לא רק סקס, אפשר גם לכתוב על קעקוע שמישהי עשתה.
זה בהחלט.
בטח, קעקועים מכוערים, תספורות מכוערות, חניות מכוערות.
הקעקוע של רותם סלע פרנס לא רק אייטמים, אלא גם טקסט הגותי, בין 2,000 מילה שעדן כתב כאן פעם. אבל הכוונה היא באמת שהתעשייה הזאת היא לא, מה שהיה פעם מלמטה למעלה, זה פשוט הולך עכשיו לצדדים ומתרחב ומתרחב לאין סוף. ואם יש לך סיפור מעניין, זה יקבל תעודה, ואתה יכול להיות אחות של פליט ריאליטי מהעונה הראשונה של האח הגדול, אבל אם הסיפור שלך הוא שאת רוסייה שעלתה לארץ והתאסלמה ועברה לגור בכפר ואיבדה את בעלה...
וקיבלת סרטן ו...
בדיוק, אז זה כתבת מגזין שתביא גם, היא גם תביא הרבה יותר כניסות מאשר ראיון נוסף מאת ציון ברוך, אייל גולן, או אנשים שכבר הם כל כך שועלי תקשורת שזה לא... אין מה לחדש והם גם הם חזקים יותר מהדבר עצמו.
אז הכל בעצם מתחיל ונגמר בקליק בייט?
אני חושב שכאילו קל מאוד להפיל את כל האשמה לקליק בייט ולהגיד כאילו, אוקיי, גופי תקשורת היו חייבים בכל מחיר לקדם את הכתבות שלהם. כן ולא. אם אנחנו לוקחים את התזה הזאת של תרבות פופולרית היא הלא מודע, אגב לא מודע כמובן, ביטוי שלקחנו מהחוג לספרות. אם אנחנו אומרים שכאילו רכילות היא הלא מודע של התרבות הפופולרית, או התרבות הפופולרית היא הלא מודע של התרבות הגבוהה, הקליק בייט חייב להיות כאילו הלא מודע של הלא מודע של הלא מודע. זאת אומרת, הוא כמעט כבר הופך להיות כאילו הדבר הכי גלוי והכי ברור שיש.
טוב, זה גם צריך להיות מאוד קצר, כי זה צריך להיות בסטוריז, כי זה צריך להיות מאוד קצר בהגדרה, זה לא כתבה של 5 דקות אצל גיא פינס.
הסטוריז לא התחילו את זה. זאת אומרת, מי שמתחיל את הקליק בייטים זה באמת כאילו הפושים מתוך אפליקציות, כותרות שבאמת יש להם כאילו איזושהי מגבלה טכנית בעמוד בית של אתר, למשל. אבל הקליק בייט הוא כבר באמת עושה לך את העבודה של כאילו להביא אותך לתוך הסיפור. המון פעמים, אני חושב שגם כעורכים וגם ככתבים, אתה רואה את זה, אתה אומר, יש לי סיפור משגע, אין לי 45 אותיות כאילו לכתוב על הדבר הזה שבאמת תמצאו
אותו. אבל קליק בייט לא כל כך קיים ברשתות חברתיות, וזה דווקא כלי שהולך ונחלש.
נכון. וגם, זאת אומרת, תמיד יש לך עוד אפשרות, עוד מקום לדבר בו על הסיפור הזה. הקליק בייט לא יעבוד, לא לדאוג. אנחנו חיים בעידן שבו הטכנולוגיה מסוגלת לבדוק 5, 6, 10 כותרות אחת ביחס לשנייה, ולראות למה הגולשים הכי מגיבים. כל סיפור שאתה חושב שהוא סיפור טוב, וכל סיפור שהוא כאילו, אתה אומר, כן ראוי, לא ראוי, הסיפור של כן ראוי, לא ראוי, אני חושב שהוא כבר כאילו קצת פחות פקטור כאילו שנראה אחרת לגמרי.
סוט הכל ראוי?
לא, ממש לא הכל ראוי, אבל כאילו כבר יש איזושהי מין שפה מאוד כתובה ומאוד ברורה בין כותבים ועורכים, ואתה רואה מקומות שמזהים את זה ומגיבים מאוד מהר למה שהגולשים שלהם רוצים לדעת ורוצים לקרוא. זו, אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד, אולי לא, אפילו לא הרכילות הכי מעניינת, אבל הרכילות הכי טובה חייבת להיות קשובה לאנשים ש... צורכים אותה ומפרנסים אותה.
אבל אני גם לא חושבת שהם מתחנפים לקהל, הם הקהל. זה מה שקורה כשאחד מהקהל קם עם טלפון ומקים ערוץ.
איפה הייתה הנשיקה הראשונה שלה? שלי הייתה בבריכה. מזעזעה ברמות. איזה הרגל מגונה יש לי? לנעול את האוטו 4 פעמים. דברים שמורידים לך מגבר. אם לא פותחים לי את הדלת, שורט אותי. גם כשאנחנו בחורים. חייב להיות קוראה מצחוק. אז רואים מצחיק. למה כל שנייה רואים?
זה בול מה ש... זה הסיפור של ישראל בידור. בן אדם שצרח המון המון רכילות כתלמיד ישיבה, ואמר איכשהו יצא מהדת ויצא מהארון, אני עכשיו פותח את העמוד רכילות כמו שאני רוצה שהוא יהיה. ואגב, עוד משהו שקרה, וזה חלק ממגמה, אבל ישראל בידור מייצגת מאוד חזקה של זה, הוא אומר, אני לא כותב ידיעות ארסיות, אני לא מפרסם ערס על המפורסמים שלי, אני חבר שלהם. הוא אגב אומר שהוא, הוא אומר ולא אכפת לו, כי הוא לא עיתונאי. אני חבר ממש טוב של חלק מהאנשים שאני כותב עליהם, לא רק ידיעות רכילות, אלא גם מפרסם ומקדם בתוכן שהוא מייצר בעצמו בישראל בידור.
זאת אומרת, איפה הכסף, תוכן שיווקי?
בהחלט.
בטח.
שותופי פעולה, פתאום הסלבים...
הטיקטוק שלהם, הטיקטוק שלהם בשונה מהאינסטגרם, האינסטגרם המון 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 רכילות. הטיקטוק, אין מה לעשות רכילות, כי האלגוריתם, כאילו, אתה יכול לקבל סרטון של ישראל בידור יומיים אחרי שהוא יצא, כבר תפסת את הרכילות הזאת באינסטגרם, אבל הם מייצרים תוכן או שיווקי או פשוט של עצמם, יש להם סדרת רשת של חברת ההפקות של ישראל בידור.
קודם כל, אני חושבת שטיקטוק עדיין זה זירה שמאוד מאוד קשה למסחר אותה, וישראל בידור, בהערכה רבה לפועלם, שהוא גם חברת הפקות ותוכנית ריאליטי בשיתוף סמסונג שעלתה ביוטיוב, גם הם עדיין מתקשים עם הדבר, עם הקונספט הזה. מאוד מאוד קשה עדיין למצוא, כי כולם יודעים לדבר על הפריחה של רשתות חברתיות, אבל עדיין לא יודעים לדבר על, נכון, המספרים גדולים, אבל איפה הכסף? הכסף הגדול עדיין במקומות האולד-סקולים. ואני חושבת שזה האתגר האמיתי. גם גיא פינס, כן? מסך ורייטינג.
שהוא צריך ללכת יותר גבוה עכשיו? מה שדיברנו גבוה נמוך, אז גיא פינס זה פתאום הגבוה?
גיא פינס זה תמיד הייתה, תמיד היה הטיקט שלהם, זה אנחנו קצת קורצים, אבל אנחנו קצת מעל מה שאנחנו מסקרים.
אנחנו מסתכלים על זה מהצד.
גיא פינס יגיד לך, אני לא תוכנית רכילות, אני תוכנית חדשות בידור. הוא לא אוהב את המונח רכילות.
טוב, גם ישראל הוא עושה בידור, אז...
אבל ישראל בידור, ישראל בידור, אבל ישראל בידור אומר, אני חד וחלק רכילות.
למה? כי פינס עדיין רכילות זה מילה גסה?
כן, רכילות נתפס עדיין בגופים היותר אולד סקול, כמילה שלא... זה כאילו פחות שווה עיתונאית.
הם עדיין בטוחים שהם יכולים לצאת מהדבר הזה, אבל בסוף כולם נאבקים על אותם...
הם נאבקים עם ישראל בידור.
נאבקים עם ישראל בידור על משהו שאף אחד אחר כבר מאוד קשה להקים מתחרה למשהו שהגיע בזמן הנכון, ברגע הנכון, ואלוהים יודע שכל גוף בישראל ניסה ולא הצליחו לפצח את הדבר הזה, וזה גם שוב לעובדה שזה לא שוק מספיק גדול. כאילו כל שחקן צריך לתפוס את הנישה שלו, ובמובן הזה גם גיא פינס וגם ישראל בידור מתחזקים היטב את העמדה, לא רואה מתחרים או עוד דברים שמזיזים אותם.
כבר הרבה זמן שלא הייתה מתמודדת בריאליטי, שהפכה לדמות כל כך מדוברת, ושכולם אהבו לסנוא, אבל האם זה באמת הגיע לה?
דיאן שוורץ יצא מהאח הגדול וחזרה למציאות, והיא עובדת מאז על שיפור התדמית.
אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז דרך הדברים האלה אפשר גם לזהות את הסלבס העתידיים, או שזה רק את הרגע ואי אפשר לדעת מה יהיה פה עוד חצי שנה?
אני חושב שכאילו בשונה מארצות הברית, כאילו שמאוד נהוג ויש שם המון כאילו עניינים של לסמן את הדבר הבא, הדבר המבטיח, אתה קורא פרויקטים של הדבר הבא והדבר המבטיח, גם בארץ לפעמים, אני לא חושב שיש דרך טובה, כי כאילו גם כשאנחנו יודעים על ליהוק של תוכנית ריאליטי, אתה לא יודע מי הולך לפרוץ שם, ראים את זה בעונה
החמשתה. לא, גם אנשים מאוד מאוד מבלבלים ויראליות עם סלבריטאות. הקלה של הטיק טוק, ואז רעיונות וכתבות וכו', והיא כבר, היא הייתה דמות בתשחץ. הקלה מהחתונה המדוברת, ואתה אומר, האם היא תהפוך לסלבריטית? כנראה שהיא תצטרך תוכנית ריאליטי אחת, אולי אפילו שתיים.
כן, יכול להיות שתהיה בעונה הבאה של הישרדות או
משהו אחר. בדיוק,
וגם זה לא בטוח יספיק לה כדי להפוך לאייטם קבוע מדורי רכילות. מלא אנשים יהיו בריאליטי, לא כולם הפכו לסלבס.
אבל עכשיו התחילה הישרדות, אז ממש האתרים האלה או האינסטגרמים מתחילים לעקוב אחר כל האנשים האלה בהישרדות, לראות מה קרה איתם עכשיו. הם הסלבס, הדור הבא, אולי?
הדור הבא יכול להיות עד החורף הבא, עד אז יכול להיות עוד הרבה דברים.
אז ימאס לנו?
הליהוקים קודם כל עוברים דרך עמודי הרכילות, זאת אומרת, אתה תזהה שמות שהם אולי בעונת אנונימיים, אבל פתאום תיכנס לשם של אחת המתמודדות, ויש לה 300,000 עוקבים.
אגב, מאוד מעניין, סוויסה מקפיד לפרסם ליהוקים שמתחילים לתוכניות ריאליטי, ממאסטר שף ועד הישרדות. זאת אומרת, האנשים שצורכים רכילות, הרבה מהם גם רוצים להיות מרוחלים, אז הם מבקשים ממנו.
מדליפים, בהחלט.
טוב, זה אותו אקוסיסטם. ככה הם יגיעו לתוכנית הריאליטי, ככה הם יהיו מפורסמים.
האח הגדול בעונה הקודמת, או כל העונות האלה שהיית כל הזמן מדבר על הסכמים של סודיות, ופתאום אתה מגלה שהאנשים עצמם, הייתה אחת הבחורות שפתחה קבוצת וואטסאפ, לפני שנכנסה לבית האח הגדול, כתבה לכולם, נא להצביע לי, נא לעזור לי, הזמינה איזה 150 איש ויצא. ואתה אומר, אוקיי, הסכם סודיות זה קצת פחות רלוונטי במקרה הזה. הם מתחילים לעבוד עוד לפני. אבל אני חושבת שהם מלהקים מאוד מאוד קשובים למה שקורה בעמודים האלה בדיוק, ולהפך, זאת אומרת, זה מאוד משחק...
יש סימביוזה, כי זה אחד מזין את השני.
כן.
חייבת להיות, הדברים ימשיכו להתערבב אחד בשני, זאת אומרת, אתה תראה באמת, כאילו, שוב, ידיעות ספורט עכשיו זה פול און רכילות, ידיעות מוזיקה אין רכילות, פוליטיקה מדווחת לחלוטין כרכילות, זאת אומרת, כשם שהתחומים האלה נכנסו לתוך הרכילות, הרכילות גם פשטה, והשפה שלה נמצאת עכשיו בכל מקום. אז באמת יש מצב שעוד 10 שנים, האישו לא יהיה כאילו איך אנחנו צורכים רכילות, אלא שים לב ש...
איך אנחנו לא צורכים? מתי נוכל לקבל הפסקה גם?
מתי יהיה לנו 5 דקות ביום שהם לא איזה?
איתמר קציר, עדן יואל וציל אופמן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן, על הסאונד, דן ברומר ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן בכל יום שלישי. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות.